טוב, אז נמשיך, בעזרת השם לדבר על פרשת נוח. אז אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. אז אנחנו מכירים את הרש"י המפורסם שאומר, ככה, איש צדיק מוריל ויזכרו סיפר בשפחו, שנאמר זכר צדיק לברכה. זאת אומרת, נוח איש צדיק, התורה מכתירה אותו ומחמיאה לו שהוא צדיק. דבר אחר, רש"י ממשיך, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. מה היה קשה לרש"י? כשאתה אומר אלה תולדות נוח, אני מצפה שתגיד מי התולדות שלו, שזה שם, חם ויפת. ובאמת יש פסוק שאומר את זה, אלה תולדות נוח, שם, חם ויפת. אז למה פה התורה אומרת אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה, התולדות שלו מי? אז אומר רש"י, תדע לך שתולדותיהם של צדיקים זה המעשים הטובים שלהם. כלומר, כשאתה בא לבן אדם ואומר, מה הבאת לעולם? הבאתי ילד. לא לזה התכוונתי. איזה דברים טובים הבאת לעולם? זה הכוונה. אז התולדות של האדם זה בעצם המעשים הטובים שלו. וזה בעצם מה שהתורה מדגישה לנו בפסוק הזה. אבל אני רוצה לעמוד דווקא על ההמשך של רש"י. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש פה עקיצה. רש"י אומר, יש פה איזה עקיצה. מה עקיצה? יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כלומר, הוא צדיק בדורותיו. כל שכן, אילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. כלומר, בדורותיו הוא היה צדיק, אבל אם הוא היה בדורות אחרים, הוא היה צדיק יותר. זה בעצם מפרגנים לו, משבחים אותו. ויש שדורשים אותו לגנאי. מה זאת אומרת? לפי דורו היה צדיק. זה הקיצה. הוא צדיק בדורותיו, כן? אבל אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב בכלום. זאת אומרת, יחסית לאברהם אבינו, לא היה כלום. לדורותיו, יחד בסביבה של כל הרשעים שהיו שם, יצא צדיק, אין בעיה, יצאת צדיק. אבל אם היה בדורותיו של אברהם, הוא לא היה נחשב כלום, ופה אני רוצה לעמוד. אז הנה, אז אני אומר לך מה דעתי. לא רק מה דעתי, השאלה הגדולה היא פה, איך יכול להיות שיש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי, שהתורה בעצמה, בפשט שלה, דורשת אותו לשבח. זו השאלה. כלומר, אלה שדורשים אותו לשבח, אני מבין. אומרים, הם מפרגנים לו, אם בדורותיו עם כל הרשעים, אם הוא היה בדור של צדיקים, הוא היה עוד יותר צדיק. זה אני מבין. אבל איך יש מציאות בכלל, שיהיו רבותינו, שבעצם דרשו אותו לגנאי, כשהתורה בעצם משבחת אותו. זו השאלה המעניינת כאן. בסדר? ועכשיו נראה מה, לא דעתי, מה הדעה, איך מתמודדים עם הדעה הזאת. אז שימו לב, רש"י מאוד מאוד מדויק, מה הוא אומר? אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. האם זה לגנאי או לשבח? ואני אומר לכם שזה לשבח ועוד איך. כלומר, אם אני מסתכל עכשיו על נוח, אז באמת, במבט שטחי, הוא כלום. הוא כלום. מה ההתחלה שלו? נוח, למדנו את זה בסוף פרשה קודמת, כן? מה היה נוח? זה ינחמנו ממעשינו מעיצבון ידינו. אז מה הוא בעצם? היה פלח, הוא היה איש אדמה, נכון? הוא בעצם הביא את הבשורה שעכשיו אנחנו נוכל לעבוד את האדמה בצורה יותר נוחה ולהפיק ממנה יותר חיטה, יותר שעורה, כמו שצריך. אבל תכלס, מה אנחנו מדברים פה? על חקלאי מוכשר, פלח מוכשר, ככה ההתחלה שלו. בוא נסתכל על הסוף שלו, אחרי המבול, מה כתוב אחרי המבול שיוצאים מהטבעה? ויחל נוח איש האדמה, והייתה קרן. חז"ל אומרים, מה זה ויחל נוח? לא הכוונה רק התחיל, הפעולה הראשונה שהוא מתחיל זה לטעת גפן ולהשתכר ממנה, כן? ויחל מלשון חולין. הפעולה הראשונה שהוא עושה זה פעולת חולין. הייתי מצפה מנוח שהוא יוצא מהטבעה, דבר ראשון שהוא יעשה, יפתח בית מדרש, והתחיל להגיד לכל העולם, למשפחה שלו ולכל הילדים שלו וכל מי שבא אחר כך, ראית מי זה הקדוש ברוך הוא? לא כדאי להתעסק איתו, ראיתם כשעשו שטויות מה קרה? בואו נתחיל עכשיו את האמונה, כמו שעשה אברהם אבינו. מה מעניין אותו נוח? הדבר הראשון שמעניין אותו, נחזור לאדמה. ויחל נוח, עשה פעולת חולין, ראשון חולין, ונטע קרן, וראינו מה היה הסוף שלו, מאוד מאוד מאכזב, הוא השתקר, התגלגל בשיחות של עצמו, וסרסו אותו וכו', זה אולי מחר נלמד, בעזרת השם, כן? אז יוצא שנוח הוא פלח בהתחלה, והוא פלח בסוף. הוא כלום. אבל זה הנקודה. אילו היה בדורו של אברהם, הוא היה נחשב לכלום. אבל תראו מהכלום הזה, שהיינו חושבים שהוא כלום ושום דבר, תכלס הוא זה שהציל את העולם. איך שלא נסובב את זה, איך שלא נסובב את זה, הוא נענה לקריאה של הקדוש ברוך הוא, וכנגד כל הסיכויים, כל הדור שם מסביב, אנשים מושחתים, שחיפשו רק ברגע האחרון איך להתנקל ולהרוג אותו, כן, מה פתאום שאתה תנצל לבד, הוא כנגד כל הסיכויים, בונה את התיבה 120 שנה בסבלנות, מכניס לשם את הבעלי חיים, מטפל בהם שנה שלמה, זה לא פשוט לנהל גן חיות, גן חיות כזה בתוך תיבה סגורה במשך שנה.
זה יותר
מיכולות שפלח. או, בדיוק, הכלום שחשבתי שהוא כלום, תראה מה יצא ממנו. וזה בעצם אין מי שמגנה אותו, זה רק נראה לך שיש מרבותינו שמגנים אותו, לא, אומרים, תקשיב, הכלום הזה, ותראה מה יצא ממנו. יצא ממנו, תכלס, בזכותו אנחנו פה היום, כי אם לא היה נוח, ושלושת הבנים שלו, והאנשים שלהם, לא היה שם חם ויפת, לא היו לו, בעצם כל השורשים של האנושות, יצאו משם חם ויפת. שם זה כל השמים, אנחנו וישמעאלים וכו' וכו', מה שאנחנו יודעים, חם זה כל הקושיים, אפריקה וכו' וכו', ויפת זה כל החתיכים, היפים שזה האירופאים. אבל זה בעצם כל האנושות כולה בזכותו. אז הכלום הזה, תראו מה הוא נתן. יוצא שבעצם אין מה לגנות. אם התורה אמרה, איש צדיק היה מתמים מדורותיו, עם כל מה שהיה לו, הקצת שהיה לו, יכל היה להפוך עולמות, והוא הפך עולם והתחיל עולם מחדש. ולכן אין סתירה. עכשיו אני, בהמשך של הכלום הזה, רוצה לדבר על עוד כלום אחד שאנחנו פוגשים בהמשך. מי זה הכלום הזה? הכלום הזה זה העורב. כשעוברת שנה, אז כתוב שנוח שולח את העורב, כדי לראות הקל הוא המים. כן, אנחנו זוכרים את זה יפה. ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה, וישלח את העורב. מה קורה? העורב ויצא יצא ושוב עד לבוש את המים מעל הארץ. זאת אומרת, הוא לא מבצע את השליחות שלו, הוא מסתובב סביב התיבה וחוזר. מאוד מאכזב. ואז מה? וישלח את היונה מאיתו. כלומר, לא שולחים עכשיו את העורב, שולחים את היונה. זה לא אותו אחד. העורב זה דבר אחד, ויונה זה מאיתו. אז שואלת השאלה, אתה נוח, אם מלכתחילה שלחת את העורב, למה לא שלחת אותו פעם שנייה? ואם לא רצית לשלוח העורב אל היונה, למה את היונה לא שלחת בפעם הראשונה? כי דווקא היונה תפקדה יפה מאוד, ושלח את היונה, כן? ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, כלומר היא ניסתה לבצע את השליחות שלה, ולא להסתלבט כמו שעשה העורב, שהוא סתם עשה סיבובים וחזר, היא ניסתה לראות וחזרה, ואתה שבלה ולטבע כי מים על פני כל הארץ, אוקיי? ואז ויחל עוד שבעת ימים, ויוסף שלח את היונה, העורב כבר יצא מהתמונה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית ערב בפיה, ואז בסופו של דבר אחרי שבעת ימים נוספים, הוא שולח ולא אספה ישוב אליו עוד. מה שמרתק אותנו פה זה העורב. למה העורב יוצא, לא עושה את השליחות וחוזר מיד? נדמה לי שרשי אומר את זה בשם המדרש, שהעורב לא היה רגוע. הוא חשד, שימו לב, זה רק המדרש יכול להגיד כזה דבר, הוא חשד שנוח רצה להתעסק עם הנקבה שלו. מדרש, כן, אני אומר לכם. הוא אמר, אתה שולח אותי כי אתה רוצה להתעסק עם אשתי, אז הוא הסתובב סביב התיבה ולא היה מוכן ללכת להתרחק עד שהוא חזר פנימה. כן, זה טעם אחד. אבל יש מדרש מרתק, שהיה דין ודברים, היה שיחה מאוד מאוד קשה בין העורב לבין נוח. והכינותי מראש, כן? אומר המדרש ככה, התחיל העורב משיבות תשובות. כשנוח שלח אותו, העורב אומר לו, אמר לו, מכל בהמה חיה ועוף שיש כאן בתיבה, אין אתה משלח אלא לי, למה דווקא אותי אתה רוצה לשלוח החוצה? אמר לו נוח, מה צורך לעולם בך? לא לאכילה ולא לקורבן, לא יצא ממך כלום. אתה, אי אפשר לאכול אותך כי אתה עוף תמה, ואי אפשר גם להקריב אותך קורבן כי אתה עוף תמה, כן? אומר לו, זה לא פייר, כי מה קרה? אתה הרי יש לך, תשלח את היונה, לקחת מכל הבהמות והעופות הטהורות שבעה שבעה. תשלח את היונה, אם יקרה לה משהו, לפחות נשאר לך רזרבה שש. אתה, אם אתה שולח אותי וקורא לי משהו בחוץ, אין יותר עורבים בעולם. נכחד הגזע, נכחד הגזע. אמר לו, נוח, זה בדיוק הנקודה, שמך ממילא לא יצא כלום. תוך כדי זה שהם מתווכחים, מתערב הקדוש ברוך הוא בשיחה ביניהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח באוזן הפנימית, כן, אמר לו חביבי, קבלו, תקבל את הטענה שלו, שעתיד העולם להצטרך לו, כן, אנחנו צריכים עדיין עורבים בעולם, מתי? אמר לו עד יבושת המים מעל הארץ. המילה יבושת, אם אני מחליף את האותיות שלה, אני מקבל את המילה תשבי. יבושת זה תשבי. מי בעצם, על מי אנחנו מדברים פה? אל אליהו הנביא. בספר מלאכים מסופר שכשאליהו הנביא נכנס לקרב עם אחאב בגלל כל נביאי הבעל שהיו, אז הוא התחבא במערה, ומי שהביא לו אוכל, כן? מי הביא לו את האוכל? העורבים היו מביאים לו אוכל כל היום. כל יום היו מביאים לו אוכל. כלומר, יש תפקיד לעורבים. בלעדיהם לא היה אליהו הנביא מצליח לחיות ולא היה בעצם בעל היות אליהו הנביא, אוקיי? עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם, ואני מצריכו. לכן כתוב, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. יוצא בעצם שאין לנו בירייה בעולם שאין לנו צורך בה. אני חוזר עוד פעם, נוח כלום, אין מצב של כלום. אם הקדוש ברוך הוא ברא את נוח, אז הוא בעצם סומך עליו שהוא זה שיביא בעצם את התקומה לעולם. והעורב, אם חשבת שלא יצא ממנו כלום, אומר, הקדוש ברוך הוא מלמד את נוח שיעור, תדע לך שלכל בירייה בעולם יש תפקיד. ולכן שגית כשהוצאת את העורב לעשות את השליחות הזאת, אם היה חוטף איזה מכת ברק או משהו בחוץ, לא היה לנו יותר עורבים, כן? ולכן אנחנו לומדים מפה לקח גדול מאוד, שבסופו של דבר לכל בירייה בעולם יש תפקיד, על אחת כמה וכמה לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה בעצם הלקח שאנחנו יכולים להוציא בעצם מהפרשה, שנדע שכל דבר יש לו את המטרה שלו, ולא נזלזל באף אדם, ולא נזלזל בעצמנו, בסופו של דבר אנחנו, עלינו עומד העולם כולו. נחשוב נוח ושלושת ילדיו, זה 100% העולם. כל אחד שם זה 25% העולם, ומזה בעצם הם הקימו את העולם מחדש, ואנחנו קוצרים את הפירות שלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן את השם אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יברך בא להם, תורת שמר אדוני, חפץ למען צדקו יגדיל תורה, ויאדיר.